Shabbat Shalom, everybody.
Shabbat Shalom, kulam.
You may be seated.
אתם יכולים לשבת.
It's so good to be home here on Mount Carmel.
זה כל כך טוב להיות כאן בבית בהר הכרמל.
I want to thank you for those of you who sent me out from here a couple weeks ago with prayer.
אני רוצה להודות לכם ששלחתם אותי מכאן עם תפילה לפני שבועיים.
I was first in Hong Kong.
הייתי קודם כל בהונג קונג.
And we had a small private consultation with some of the leaders of the Chinese house group movement.
והייתה לנו התייצות ביחד עם המנהיגים של תנועת הקהילות בית בסין.
These were four or five very simple, humble men.
יש ארבעה או חמישה אנשים פשוטים וענבים.
Some of them had been in prison more than 15 years.
חלק מהם היו במאסר למשך 15 שנים או יותר.
I think together they're considered the fathers of a movement that numbers in the tens of millions.
וביחד הם נחשבים לאבות של תנועה שיש בעשרות מיליוני אנשים.
And they came because they wanted to know about Israel.
והם באו כי הם רצו לדעת על ישראל.
So we spent actually 4 days together.
אז בילינו 4 ימים ביחד.
In just a small private consultation that probably was never more than 20 people.
רק מפגש קטן שהיה לא מעבר ל-20 אנשים.
And they listened so attentively.
והם הקשיבו ממש מקרוב.
They told us about their lives.
וסיפרו לנו על החיים שלהם.
And now some important doors are opening for us to really be in relationship with so many believers in the mainland of China.
ועכשיו יש לנו דלתות שנפתחו מאוד חשובות להיות בקשר עם אנשים בסין.
After that I went on to the country of Malaysia.
ולאחר מכן נסעתי למלזיה.
Where now we have hundreds of graduates of our school of ministry.
שיש שם עכשיו מאות בוגרים של בית ספר לשירות.
As they have done every year for the last 11 years, they had organized conferences in various cities.
וכפי שהם עשו כל שנה למשך 11 שנים, הם ארגנו כנסים בערים שונות.
They really did a wonderful job.
ובאמת עשו עבודה נפלאה.
This year, again, they packed out this place.
ושוב הם המיסו את המקום.
And God has done a wonderful miracle. The Malaysian government has lifted the ban on travel to Israel.
ואלוהים עשה נס והממשלה שבמלזיה הסירו את
Which means that in November our school of ministry is going to jump up to about 120 people again.
בעצם הם ירשו לאנשים ממלזיה לצאת לישראל, וזאת אומרת ששוב בבית ספר לשירות יהיו 120 אנשים.
So the Lord really blessed it. It's great to be back home.
אז האדון באמת ברך את הנסיעה וזה טוב להיות בבית.
Thursday I was at that wonderful ceremony of our two masters.
ביום חמישי הייתי בטקס הנפלא של המאסטרים שלנו.
Really great to see our pastors Danny and Vladimir get their degrees.
זה היה באמת נפלא לראות את רואי קהילה דני ווווה שקיבלו את התוארים שלהם.
They both invested time and effort and study in this. It was really great.
שניהם השקיעו מאמץ וזמן ולימוד בזה.
It was great to see Yusuf Dakwar's wife Christine as faculty.
וזה היה נפלא לראות את אשתו של יוסף דקוור שהיא אחת מהמורות שם.
And our own Jonathan Arnold who was an intern here. It just seems like yesterday, right?
וגם יונתן ארנולד שהוא היה אחד שלמד כאן, זה היה נראה כמו אתמול.
Now he's got his degrees in theology and he's serving on the faculty there too.
ועכשיו יש לו תואר בתיאולוגיה והוא גם משרת כאחד מהמורים.
It really is a new day.
זה באמת יום חדש.
And Pastor Danny was sharing with me one of the great things was it was about half Jewish graduates and half Arab graduates.
והקהילה דני חילק איתי שאחד מהדברים הנפלאים היה שהיה בערך חצי בוגרים יהודים וחצי בוגרים ערבים.
Over the many months of study, God bonded them together as one.
ולמשך החודשים של הלימוד, אלוהים חיבר אותם ביחד כאחד.
God is truly doing a new thing in the land.
אלוהים באמת עושה משהו חדש בארץ.
I felt it was a historic gathering, a real turning point in the story of the messianic remnant.
אני הרגשתי שזאת הייתה אספה היסטורית, נקודת מפנה בהיסטוריה שלנו.
In fact, that's what I want to talk to you about this morning.
והאמת היא שאני רוצה לדבר איתכם על זה הבוקר.
About the importance of the messianic remnant.
על החשיבות של השארית המשיחית.
And you know that the title for this message that I chose some time ago is Kol Yisrael Yivasha.
והכתורת של המסר הזה זה כל ישראל יבשה.
Which I was much encouraged by that last song that we sang in the worship time.
ואני מאוד התודדתי בשיר האחרון ששרנו בזמן הלל.
Kol Yisrael Yivasha, all Israel shall be saved.
Kol Yisrael Yivasha.
So if you have your New Testaments, turn with me to Romans chapter 11.
אז אם יש לכם את ברית החדשה, בוא נפנה אל הרומים יוד א'.
And we're going to begin reading in verse 25.
ואנחנו נתחיל לקרוא בפסוק 25.
Romans 11:25. I do not want you, brethren, to be uninformed of this mystery, so that you will not be wise in your own estimation, that a partial hardening has happened to Israel until the fullness of the Gentiles has come in.
הנחי אינני רוצה שיעלם מכם הרז הזה, פן תהיו חכמים בעיניכם, קהות לב אחזה במידת מה את ישראל עד אשר ייכנס מלוא הגויים.
Verse 26, and so all Israel will be saved, just as it is written, the deliverer will come from Zion, he will remove ungodliness from Jacob.
פסוק 26, וכך כל ישראל יבשה, כמו שכתוב, ובא מציון גואל וישיב פשע ביעקב, ואני זאת בריתי אותם, כי אסלח לאבונם.
This is my covenant with them when I take away their sins. Now this phrase, all Israel, is used more than 150 times in the Bible.
And
almost always it refers to Israel, the nation chosen by God, as a whole. It does not necessarily mean every single individual in the nation. But when the Bible says all Israel did this or all Israel did that or all Israel went there, what it means is it became a national decision. Let me give you a few examples. Turn to Deuteronomy chapter 5 verse 1. One of the first times this phrase begins to emerge.
אחד מהפעמים הראשונות שבה רואים את הביטוי הזה.
Giving of the law when God puts down his authority in the midst of his people.
מתן התורה כאשר אלוהים הציב את הסמכות שלו לפני העם.
Deuteronomy 5:1.
דברים 5 פסוק 1.
Then Moses summoned all Israel and said to them, "Hear, O Israel, the statutes and the ordinances which I am speaking today in your hearing, that you may learn them and observe them carefully."
ויקרא משה אל כל ישראל ויאמר אליהם שמע ישראל את החוקים ואת המשפטים אשר אנוכי דובר באוזניכם היום ולמדתם אותם ושמרתם לעשותם.
So from this we learn that all Israel is a good thing.
אז מזה אנחנו לומדים שכל ישראל זה דבר טוב.
It speaks of when the nation is united in purpose and ready to move ahead together.
זה מדבר על כך שהעם מאוחד במטרה ומוכן להתקדם ביחד.
When we see these words, all Israel, it also speaks of a unity.
כאשר אנחנו רואים את הביטוי כל ישראל, זה גם מדבר על אחדות.
Not just that it's the will of the great majority of people.
לא רק שזה הרצון של הרוב המכריע.
But those words, all Israel, speak of when God brings about a consensus, an agreement among the key leaders.
אבל הביטוי כל ישראל גם אומר שיש הסכמה בין המנהיגים החשובים ביותר.
Look with me in Joshua chapter 23.
בוא נסתכל על יהושע 23.
Joshua 23 verses 1 and 2.
יהושע 23 פסוקים 1 ו-2.
This is Joshua's farewell address to the people of his nation.
וזאת הפעם שיהושע הפריד.
Now it came about after many days when the Lord had given rest to Israel from all their enemies on every side, and Joshua was old and advanced in years.
ימים רבים אחרי אשר הניח אדוני לישראל מכל אויביהם מסביב ויהושע זקן בה בימים.
That Joshua called for all Israel, for their elders and their heads and their judges and their officers, and said to them, I'm old and advanced in years.
ויקרא יהושע לכל ישראל לזקניו ולראשיו ולשופטיו ולשוטריו ויאמר להם אני זקנתי באתי בימים.
This is a very interesting scripture because it talks about all Israel and then lists the different components of this.
זה קטע מאוד מעניין כי זה אומר כל ישראל ואז רשימה של כל המרכיבים.
It says he called for all Israel.
כתוב שהוא קרא לכל ישראל.
That obviously didn't mean every man, woman, child, cat and dog.
כמובן שזה לא מתייחס לכל בן אדם ואישה וילד וילדה וחתול וכלב.
But he called for them and the elders and their heads and the judges and their officers, they came to him.
ומי שבא אליו זה הזקנים וראשים ושופטים ושוטרים.
It meant the political leaders.
זאת אומרת המנהיגים הפוליטיים.
The lawmakers.
המחוקקים.
The military and the enforcers of the law.
הצבא והשוטרים.
They came and they were in agreement. There was a unity there.
הם באו והייתה הסכמה ואחדות שם.
Even in the days of the judges we read in the Bible.
אפילו בימים של השופטים אנחנו קוראים.
It says in the days of the judges there was no king in Israel.
כתוב בימים של השופטים לא היה מלך בישראל.
And everybody did what was right in their own eyes.
וכל אחד הישר בעיניו עשה.
Now we may think that was a very chaotic and difficult time.
ואולי אנחנו חושבים על זה על תקופה כאוטית וקשה.
But actually on the whole it was preferable to the time of the kings which was a really terrible time.
אבל האמת היא שזה היה יותר טוב מהזמנים של המלכים שזה היה הזמן ממש קרוע.
Because on the whole they did not rule as God would have ruled.
כי ככלל המלכים לא שלטו כפי שאלוהים היה שלו.
But even in the days of the judges when everyone did what was right in their own eyes.
אבל אפילו בימים של השופטים כאשר כל אחד הישר בעיניו.
There were times of incredible unity.
היו תקופות של אחדות מדהימה.
In the days of Samuel it says that all Israel from Dan to Beersheba knew that Samuel had been anointed a prophet.
בימים של שמואל כתוב שכל ישראל מדן ועד בארשבע ידעו ששמואל נמשך כנביא.
It further says that when the ark of the covenant the ark signifying the presence of God came into the camp.
וכתוב גם שכאשר ארון הברית של אלוהים נכנס אל תוך המחנה.
It says that all Israel shouted with such a shout that it shook the earth.
כתוב שכל ישראל צעק עם צעקה כל כך גדולה שהארץ רעדה.
So there were times when God moved in the nation and brought them together.
אז היו פעמים שבהן אלוהים פעל באומה והביא אותם ביחד.
I'm giving you this background because we need to apply it and try to understand our times through the lens of the Bible.
אז אני מביא את הרקע הזה כדי שנוכל להבין את זה גם בזמננו.
Because today in the state of Israel,
כי היום במדינת ישראל,
the modern state,
במדינה המודרנית,
the truth is there's not just one Israel, but there's really many.
האמת היא שאין באמת ישראל אחת, יש רבות.
I mean, we're not, you know, like America has been called in the past a melting pot.
כמו שקראו בעבר לארצות הברית,
you know, hot.
Sir, atacha, hartacha, can.
Okay, the idea was that different groups came to America and they got all melted together.
אז הרעיון הוא שהיו קבוצות שונות שבאו ביחד ונמסו ביחד.
Well, there are many groups in Israel today.
אז יש קבוצות רבות בישראל היום.
But and it does get kind of hot here.
ולפעמים די חם פה.
But there hasn't been this melting together so much.
אבל לא הייתה ההרתחה ביחד כזה.
I think Israel today is more like a salad bowl.
אני חושב שישראל היום זה יותר כמו סלט.
You know, there's a clump of this and a clump of that and some of this over here.
יש חתיכה של זה וחתיכה של זה ועוד קצת מזה.
And then every once in a while everything is just shaken together.
ואז לפעמים פשוט רועדים את הכל.
I mean, we've got religious, we've got secular.
יש את הדתיים, החילונים.
We've got messianic Jews.
יש יהודים משיחיים.
What is the Lord up to?
מה אדון עושה?
Arabs, Druze,
ערבים, דרוזים,
political right wing, political left wing,
אנשים בפוליטיקה בימין, בשמאל,
just among the Jewish citizens there's Ashkenazi, Sephardic,
רק מתוך היהודים יש את האשכנזים, ספרדים, אתיופים, דוברי רוסית,
immigrants from this nation and that nation, some of us stood up earlier,
עולים מהאומה הזאת והאומה הזאת, עמדנו לפניך.
16 million Jewish people worldwide they say today.
יש 16 מיליון יהודים בעולם,
and you know, groups of them from all over the world are here being shaken together.
ויש קבוצות שונות מכל העולם שאנחנו ביחד.
And there's all kinds of questions, you know, who really belongs?
ויש כל מיני שאלות כמו שמי באמת שייך.
What about all the Jews who choose not to live in Israel?
מה עם כל היהודים שלא בוחרים לחיות בישראל?
What about the Jews who don't support the idea or the state of Israel?
מה עם היהודים שלא תומכים במדינת ישראל או אפילו לרעיון הזה?
Are they a part of all Israel?
הם חלק של כל ישראל?
You know, living in our midst are people who are loyal to the state.
אתם יודעים שיש אנשים בתוך בקרבנו שהם נאמנים למדינה.
Given up their lives elsewhere and made a huge sacrifice to be a part of this great body.
שהם הקריבו את החיים שלהם במקומות אחרים.
And in many cases our government can't decide whether they're a part of this country or not.
ובאו לכאן ובמקרים רבים המדינה שלנו לא יכולה להחליט אם הם אמורים להשתייך כאן או לא.
I'm talking about some long-term lovers of Zion.
אני מדבר על אנשים שאוהבים את ציון למשך טווח ארוך.
Serve in our midst without any official status.
שמשרתים בקרבנו בלי שום מעמד.
They shall not be named.
אנחנו לא נזכיר את שמם.
Foreign guest workers.
והעובדים מחול.
Who live for generations here.
שגרים כאן למשך דורות אפילו.
Refugees from various nations.
פליטים מאומות שונות.
We really are like a salad bowl.
אנחנו באמת כמו סלט.
A clump here, a clump there. Shaken together.
יש חתיכה פה, חתיכה פה.
Some people say that it's our enemies who do the most to unite us.
ויש כאלה שאומרים שזה האויבים שלנו שמאחדים אותנו הכי הרבה.
Because we have enemies around us.
כי יש לנו אויבים מסביבנו.
Who don't care where we're from.
שלא משנה להם מאיפה אנחנו.
They want to destroy us all.
הם רוצים להשמיד את כולנו.
Well, thank God. Maybe this is bringing us together and helping us to understand all Israel.
אז תודה לאל, אולי זה מביא אותנו ביחד ועוזר לנו להבין כל ישראל.
But if the scripture says all Israel shall be saved.
אבל אם הכתובים אומרים כל ישראל יבשע,
I think it's a good question to ask, well, how is that going to happen?
אני חושב שזו שאלה טובה לשאול איך זה יקרה.
And what will it look like?
ואיך זה ייראה?
So let's go back to those verses in the book of Romans.
אז בוא נחזור אל הפסוקים אל הרומים.
And try to understand what the apostle Paul is saying to us inspired by the Holy Spirit.
ונשתדל להבין מה שאול השליח אומר לנו בהשראת רוח הקודש.
Turn with me to Romans chapter 9 and let's take a look in verse 6.
אז תפנו איתי אל הרומים 9 ונסתכל על פסוק 6.
Here's what he writes. But it is not as though the word of God has failed, for they are not all Israel who are descended from Israel.
לא כאילו דבר אלוהים שב רקם, הרי לא כל אשר מישראל, ישראל הם.
Nor are they all children because they are Abraham's descendants, but through Isaac your descendants will be named.
גם לא משום היותם צאצאי אברהם הכל בנים, אלא ביצחק יקרא לך זר.
That is, it is not the children of the flesh who are the children of God, but the children of the promise are regarded as descendants.
כלומר, לא בני הבשר הם בנים לאלוהים, אלא בני ההבטחה נחשבים לזרע.
Now here, and I think this is a very, very important point.
ואני חושב שיש נקודה מאוד חשובה כאן.
I don't believe that the apostle Paul is really why at this point widening the circle of what he calls Israel or all Israel.
אני לא מאמין שהוא בעצם שולח שליח הרחיב מה שהוא קורא לישראל פה.
But in fact, he's actually narrowing that.
אבל הוא בעצם עושה את זה יותר הגדרה יותר צרה.
I believe what he's saying is that there is a national Israel.
אני מאמין שמה שהוא אומר זה שיש ישראל לאומית.
Which are the children of Abraham, Isaac and Jacob. By birth,
שהם הילדים של אברהם, יצחק ויעקב בשר.
But within that group of, shall we call them Jewish people?
אבל בתוך הקבוצה הזאת של יהודים,
there is yet a chosen group of Jewish people who have walked in covenant with God.
יש גם קבוצה נבחרת על ידי אלוהים שהם מתהלכים עם אלוהים.
So he's not widening the circle, he's actually narrowing it.
אז הוא לא מרחיב את ההגדרה.
And this is very important to understand how all Israel will be saved.
וזה מאוד חשוב שנבין איך כל ישראל יבשע.
We need to understand God is going to start with at a certain point.
עלינו להבין שאלוהים יתחיל מנקודה מסוימת.
And elsewhere he urges us not to despise the day of small beginnings.
ובמקום אחר אלוהים אומר לא לבוז להתחלות קטנות.
But that he is chosen from among the physical descendants of Abraham, Isaac and Jacob.
אלא שהוא בחר בתוך הצאצאים לפי הבשר של אברהם.
He sovereignly chosen a remnant of Jews who believe.
הוא בחר בריבונות שלו שארית קטנה של יהודים שמאמינים.
And because of their belief they become the children not only of the flesh but the children of the promise.
ובגלל האמונה שלהם הם הופכים להיות לא רק הילדים לפי הבשר אלא ילדי ההבטחה.
Today we would call these the messianic Jews.
היום אנחנו קוראים להם היהודים המשיחיים.
God starts with a messianic remnant.
אלוהים מתחיל עם שארית משיחית.
to which other groups who believe are added in and grafted in. But we have to understand that when he speaks of Israel, he's speaking of the Jewish people.
So this
remnant of redeemed Israel is destined to endure minority status, tremendous minority status. But it is also destined to grow. And I believe that when we are enabled to see the remnant of born again and saved Israel. We're looking at the seed of redemption for the entire nation. And Paul further explains this in Romans chapter
11.
So turn with me to Romans 11, verse
22.
There's so much to be said here, but time will not permit. But I personally believe that this verse 22 in Romans chapter 11 is a prophetic reference to the Holocaust. Remembering that Paul wrote these words in the letter to Rome 2,000 years ago. But it was only in our day, basically our generation, that the nation of Israel rose again to be a reality in the world. And Messianic Jews began to appear in the world. So take a look in verse 22. Remember, Paul here is writing to Gentile Christians in Rome.
And
he's trying to explain to them the role of Israel, the role of the Jewish people and the Gentiles together in God's kingdom. Romans chapter 11, verse
22.
Behold then the kindness and severity of God. To those who fell, severity. But to you, God's kindness. If you continue in his kindness, otherwise you also will be cut off.
לכן שים לב לטובו של אלוהים ולחומרתו. מחד גיסה חומרה כלפי הנכשלים, מאידך גיסה טובו של אלוהים עליך אם תעמוד בטובו, ולא גם אתה תיקרת.
God is speaking directly through the apostle here to specifically to us Gentile Christians, and I number myself among them.
And he's saying
to Christians who are not part of Israel.
He's
saying, consider this. Look how severe God has been with his chosen remnant.
תסתכלו על החומרה של אלוהים כלפי העם הנבחר שלו.
You know, I just read this a couple days ago. 16 million. They think there are 16 million Jewish people in the world today. Identifiable.
אני קראתי לפני כמה ימים שיש בערך 16 מיליון יהודים בעולם היום.
I know of only two other peoples on the face of this planet who have as long a history as the Jews.
אני מכיר רק שני עמים בעולם שיש להם היסטוריה כל כך ארוכה כמו שיש ליהודים.
That are still around today as people.
שהם עדיין עם היום.
And I'm talking about China and India.
ואני מדבר על סין והודו.
I just got back from Hong Kong.
אני חזרתי מהונג קונג עכשיו.
The Chinese people, well over a billion people around the world.
ויש הרבה מעבר למיליארד סינים בעולם.
The same can be said about the Indian people, well over a billion people.
ויש גם מעבר למיליארד אנשים מהודו.
The Jewish people, just as old as those civilizations, 16 million.
והעם היהודי שהם גם יש להם היסטוריה ארוכה כמו העמים האלה ויש רק 16 מיליון.
And I believe that the Spirit speaks to us through these words prophetically today.
ואני מאמין שהרוח מדבר אלינו באופן נבואי היום.
Consider this.
והוא אמר, תחשבו על זה.
The kindness and severity of God.
תחשבו על טובו וחומרתו של אלוהים.
You know, I often try to explain this to other people.
לעתים אני מנסה להסביר את זה לאנשים אחרים.
You know, when I was growing up, I had an older sister.
כשאני גדלתי, הייתה לי אחות יותר גדולה.
When I was born, she was already 4.5 years older than me.
כשאני נולדתי, היא הייתה כבר בת 4.5.
You know, now after all of these years, she's still 4.5 years older than me.
ותמידים אחרי כל השנים האלה, היא עדיין 4.5 שנים יותר מבוגרת ממני.
I tried everything.
אני ניסיתי את הכל.
But I never caught up.
אבל אף פעם לא צמצמתי את הפער.
However, when we were little,
אבל כשהיינו קטנים,
there were some things I learned never to do.
למדתי שיש כמה דברים שעליי לא לעשות אף פעם.
By watching my older sister's interaction with our parents.
כי ראיתי את האינטראקציה של האחות שלי עם ההורים שלנו.
In some important ways, she received a stricter upbringing than I did.
אז בחלק מה, בדרך מסוים, היא קיבלה חינוך יותר חומרה ממני.
Perhaps it was just natural. She was older, so my parents expected her to be more responsible.
אז אולי זה משהו קצת יותר טבעי. היא יותר מבוגרת, אז ההורים שלי ציפו שהיא תהיה יותר מבוגרת.
And they expected me as a smart younger brother to learn from her.
והם ציפו ממני כאח קטן יותר חכם שאני אלמד ממנה.
And at least some of the time I did.
ולפחות חלק מהזמן אני למדתי.
All right, now listen, in God's family of the nations, he has many, many, many children.
ובאומות של העולם, של המשפחות של אלוהים, יש לו ילדים רבים.
And he loves them all the same.
והוא אוהב את כולם אותו דבר.
Only a parent, only a mother or father can understand what I mean.
רק הורה, אמא או אבא יכול להבין מה שאני אומר.
How you can love all your children the same.
איך אתם יכולים לאהוב את כל הילדים שלכם?
Some of them are really nice and some of them frankly are a pain in the neck.
כי חלק מהם ממש נחמדים וחלק לא כל כך.
But you love them all the same.
אבל אתם אוהבים אותם אותו דבר.
It's the miracle of parental love.
זה הנס של אהבה של הורים.
So it is in God's family of the nations.
וזה גם ככה עם המשפחה של אלוהים.
Many, many children and he loves them all the same.
יש לו ילדים רבים ואוהב אותם כולם אותו דבר.
But in God's family of the nations there is one firstborn.
אבל בעמים ומשפחה של אלוהים יש בחור אחד.
And that's the nation of Israel.
וזה עם ישראל.
And what the apostle Paul is saying is if you really consider this, they received a pretty strict upbringing.
ומה ששאול כאן אומר, הוא אומר, הם קיבלו חינוך די קשה.
He says, consider the kindness and the severity of God.
תחשבו על טובו וחומרה של אלוהים.
Severity to them.
החומרה כלפיהם.
But to us, kindness.
אבל לנו טובו.
If we continue in his kindness.
אם אנחנו נמשיך
בטובו. Now look in verse 23.
ותסתכלו על פסוק 23.
And they also, now he's speaking specifically of Jewish people.
ועכשיו הוא מדבר ספציפית על יהודים.
And they also, if they do not continue in their unbelief, will be grafted in, for God is able to graft them in again.
ואם לא ימשיכו בחוסר אמונתם, יורכבו גם הם, שכן אלוהים יכול להחזירם ולהרכיבם.
Paul says God is able at a certain point to take broken off spiritually dead, unbelieving Jews and graft them into the tree of life.
אלוהים אומר שאול אומר שאלוהים יכול לקחת את אלה שנחרטו ולהרכיב אותם שוב למרות שהם מתים.
If you were cut off from what is wild by nature, a wild olive tree, and grafted contrary to nature into a cultivated olive tree, how much more will these who are the natural branches be grafted into their own olive tree?
הרי אם אתה נחרט מעץ זית בר מטבעו ובניגוד לטבע הורכבת על עץ זית טוב, כל שכן אלה המקוריים יורכבו על עץ הזית שלהם.
Here 2000 years ago the apostle Paul prophesized the messianic Jews of today.
הנה לפני 2000 שנה שאול השליח מנבא על היהודים
השארית היום. Not all Israel is Israel. You have to look within Israel.
הוא אומר לא כל ישראל זה ישראל, חייבים להביט בתוך ישראל.
And he says there is this remnant.
והוא אומר שיש שארית.
This remnant of the natural branches that God has grafted back in.
השארית של אלה שהם מקוריים.
Now this is the background for that verse that we read at the very start of this message.
וזה הרקע למה שקראנו בהתחלה של המסר.
So he goes on to say,
והוא ממשיך ואומר,
Now I don't want you to be uninformed of this mystery.
He says,
I don't want you believers around the world to be wise in your own estimation.
All
right, the heart of Israel is hard, but only partially hard. Until the fullness of all that God has chosen from among the nations comes in. And then all Israel shall be saved. So we know that there is a national decision coming. Where the leaders of the tribes, the leaders of the nation will choose. All Israel will gather together. There will be a consensus among the leaders of this nation. There will be a unity among the people of this nation. It says elsewhere, they will look upon him whom they pierced. And they will mourn for him as one would mourn for an only son. And God will bring a great national salvation. I believe that what we're looking at here, of course, among the remnant of Messianic Jews, is the start, the seed of this.
So
if today we're looking at the seed that was prophesied,
אז אם היום אנחנו מסתכלים על הזרע שמנובה עליו,
how will it grow from today to the until the day when all Israel will be saved? If we know this is what God has planned, and we know this is where we're going, how are we going to get there? And what will it look like? And how should we choose to live our lives of faith? What's our part? What's your part? What's my part in this great transformation that is coming? I believe that one important clue to this unraveling of this mystery is in all Israel that is found in 1 Kings chapter 18. So turn with me to 1 Kings 18, verse
17.
And for those of us here on Mount Carmel, these are familiar words. We're
going
to look at them in a little bit different way. In a way to look towards our future rather than looking back to our past.
1 Kings 18:17.
So it says that King Ahab, when he saw the prophet Elijah, Ahab said to him, "Is this you, you troubler of Israel?"
ויהי כי ראות אחיו את אליהו ויאמר אחיו אליו, האתה זה עוכר ישראל?
And Elijah said, I have not troubled Israel, but you and your father's house have, because you've forsaken the commandments of the Lord, and you have followed the Baals.
ויאמר, לא אחרתי את ישראל, כי אם אתה ובית אביך בעזבכם את מצוות אדוני ותלך אחרי הבעלים.
Now then, send and gather to me all Israel at Mount Carmel.
ואתה שלח כבוד אליי את כל ישראל אל הר הכרמל,
together with 450 prophets of Baal and 400 prophets of the Asherah who eat at Jezebel's table.
ואת נביאי הבעל 450 ונביאי האשרה 400 אוכלי שולחן איזבל.
Send and gather to me all Israel to Mount Carmel. Again, clearly this doesn't mean every single individual in the country. But what it means was that what would be decided that day would be a national decision. Now, Elijah, like the messianic remnant of today, was a troubler of Israel. There are many in this society and many in this culture who wish we weren't what we are.
ויש רבים בתרבות ובחברה שלנו שמאחלים שאנחנו לא היינו מה שאנחנו.
And wish we didn't believe what we believed and wish we didn't do what we do.
והם רצו שאנחנו בעצם לא יאמינו ויעשו את מה שאנחנו עושים.
And I think it's important to realize that because we have enemies, even within our own government,
ואני מאמין שזה חשוב לדעת שלמרות שיש לנו, מפני שיש לנו אויבים, אפילו בתוך הממשלה,
what we are and as we grow and what we do,
שמה שאנחנו וכאשר אנחנו גדלים ומה שאנחנו עושים,
it's bound to have a political impact.
תהיה לזה השפעה פוליטית.
And I believe if we're moving towards all Israel shall be saved.
ואני מאמין אם אנחנו מתקדם לקראת זה שכל ישראל יבשע.
We have to understand that of course there will be a political side to this.
עלינו להבין שכמובן יהיה גם צד פוליטי לכל זה.
And I think it's very difficult for us to learn to be politically aware but not partisan.
וזה מאוד קשה להיות במודעות פוליטית אבל לא להיות רק בצד אחד או מסוימת.
What I mean is we need to be aware that what we do and where what we build will have political impact.
זאת אומרת שעלינו להיות מודעים לכך שמה שאנחנו עושים ומה שאנחנו בונים תהיה לזה השפעה פוליטית.
It should have that impact.
וצריך להיות כך.
That doesn't mean that we blindly support one political party or another in this country.
אבל לא אומר שאנחנו תומכים באופן עיוור מפלגה אחת או אחרת.
We represent the kingdom of heaven.
אנחנו מייצגים את מלכות השמיים.
And Elijah is a really good example of this because he understood that.
ואליהו הוא דוגמה מאוד טובה של זה כי הוא הבין את זה.
And that's what gave him the courage and the clarity to stand before the head of his government.
וזה מה שנתן לו את האומץ וההבנה לעמוד לפני ראש הממשלה שלו.
And the chutzpah to say, I'm not the troubler of Israel.
ומה שנתן לו את החוצפה להגיד, אני לא אוכר ישראל.
But you're the troubler of Israel.
אתה אוכר ישראל.
Because it's your responsibility to lead this people into truth.
כי זה האחריות שלך להנהיג את העם הזה באמת.
I believe this is part of the prophetic mandate that comes upon the messianic remnant.
ואני מאמין שזה חלק מהאחריות הנבואית שיש לנו כשארית המשיחית.
On this mountain, Elijah faced three separate groups of people.
באותו יום בהר הזה אליהו עמד בפני שלוש קבוצות שונות.
Ahab, his king, and the government.
היה אחאב המלך והממשלה.
There were the false prophets who represented the religious establishment of the day.
היו נביאי השקר שהם ייצגו את הדת באותו יום.
They were the religious leaders who were empowered to lead the people.
הם היו המנהיגים הדתיים שהיה להם את הכוח להנהיג את העם.
And the third group were the community leaders and the cultural movers and shakers of his day.
והקבוצה השלישית היה המנהיגים של התרבות ושל הקהילה.
Three separate groups, and it says that Elijah turned first to the people.
והיו שלוש קבוצות וקודם כל אליהו פנה אל העם.
As if to say, listen, this is your country, this is your land.
והוא אמר, זה הארץ שלכם.
You need to decide who is going to be your God.
אתם צריכים לבחור מי יהיה האלוהים שלכם.
The government and the religious establishment, they should serve you and your welfare.
המנהיגים הפוליטיים והדתיים הם אמורים לשרת אתכם.
But the people weren't ready to answer him a word. They weren't ready to make a decision.
אבל העם לא היה מוכן להחליט על משהו. הם לא ענו.
So Elijah said, I alone and left a prophet of the Lord. She said, I am left alone.
אז הוא אמר, אני עצמי הנביא, אני היחיד שאני הנביא של
אלוהים. He says, okay, now we're going to have two altars, we're going to have two sacrifices, and the God that answers by fire is God.
אז הוא אמר, אנחנו נעשה שני מסבכות, והאלוהים שעונה באש הוא אלוהים האמיתי.
Then according to the Bible, it says, the people answered and said, now that's a good idea.
ואז לפי התנך העם אמר, okay, זה רעיון טוב.
Just like today, they were an entertainment-oriented culture.
כמו היום, הם גם היו מכוונים לבידור.
Ready to come and see something spectacular but not ready to make a bold decision.
הם היו מוכנים לראות משהו מדהים אבל לא מוכנים לעשות החלטה.
So you all know the story. The false prophets went first and they did their thing all day.
אז אתם מכירים את הסיפור, נביאי השקר עשו את הדבר שלהם כל היום.
There was no answer from heaven, there was no sound, there was no fire.
לא הייתה תשובה מן השמיים, לא היה קול, לא היה אש.
And at the end of the day, Elijah now turned back to the people.
ובסוף היום אליהו פנה שוב אל העם.
And he said to the people, okay, come near to me.
הוא אמר, תקרבו אליי.
The people gathered to the prophet Elijah.
והעם התקרב אליהו.
And the Bible says that he repaired the altar of the Lord that had been torn down.
וכתוב שהוא שיקם את מזבח אדוני שנהרס.
And I believe this is very important if we're looking forward to the accomplishment of all Israel being saved.
ואני מאמין שזה מאוד חשוב אם אנחנו מביטים אל כך שכל ישראל יבשע.
It says he took 12 stones according to the number of the tribes of Israel and with those stones he built an altar in the name of the Lord.
כתוב לקח 12 אבנים כדי לייצג את כל שבטי ישראל ואיתם הוא בנה מזבח.
Now the idea of an altar for God.
והרעיון של מזבח לאלוהים
was that it would be a place where men and women who had real needs in their life.
זה אמור להיות מקום שבו אנשים וגברים ונשים שיש להם צרכים אמיתיים בחייהם.
A place where they could come and meet with the living God.
מקום שבו הם יכולים לבוא ביחד ולהיפגש עם אלוהים חיים.
The Bible was very clear about how you approached God.
והתנך מאוד ברור על איך להתקרב לאלוהים.
You never came to his house with empty hands.
אף פעם לא באים אל ביתו עם ידיים ריקות.
You brought God a gift.
מביאים לאלוהים מתנה.
A precious gift.
מתנה יקרה.
A living gift.
מתנה חיה.
Remember, these were agricultural people.
הם היו אנשים שעבדו באיכרים.
So they were instructed to take a lamb from the flock or a goat.
אז צווה להם להביא שה או כבש.
Or a bird or a bull.
או סיפור או כל מיני חיות.
Depending on their means, but it had to be alive.
וזה היה תלוי בצורך שלהם, אבל זה היה בעל חיים.
Because it represented their livelihood, it represented their own life.
כי זה ייצג בעצם את החיים שלהם.
And they were to bring that precious gift to the house of God where there was an altar.
והם אמורים להביא את המתנה היקרה לפני מזבח אלוהים.
And there would be people called priests there who would help, and they would painlessly kill the offering.
והיו כהנים ששחטו את ה מתנה, הקורבן.
Its body would be cut in pieces and it would be placed on a hot fire burning on that altar.
וקרתו את אותו קורבן ושמו את זה על האש.
The smoke would arise before God as a sweet smelling savor.
והשן היה עולה לפני אלוהים כניחוח, ריח ניחוח.
And what was satisfying about that was not the smell of barbecue.
ומה שהיה מסביע על זה זה לא הריח של על האש.
What was satisfying about that smoke before God
מה שהיה מסביע את אלוהים מהעשן הזה
was the fact that that precious offering that you brought before him to his house would not return home with you.
זה שהקורבן היקר הזה שאתם הבאתם לפני אלוהים לא יחזור איתכם ביחד.
It was a precious non-returnable offering.
זה היה קורבן יקר ושאי אפשר להחזיר אותו.
But then according to the Bible, God would meet you at that altar.
ואז לפי התנך אלוהים היה פוגש אתכם במזבח הזה.
And if you'd committed a sin,
ואם אתם חטאתם,
even if there was blood on your hands,
אפילו אם היה דם בידיים שלכם,
the grace of God would meet you there.
החסד של אלוהים היה פוגש אתכם שם.
And God would say to you what only God could say.
אלוהים היה אומר לכם מה שרק הוא יכול להגיד.
He'd say, that sin that you committed,
הוא אומר, החטא הזה שעשיתם,
I make it as if it never happened.
אני אעשה את זה כאילו זה לא קרה.
I erase it. It's gone.
אני אמחק את זה.
It's as if you never did that.
זה כאילו אף פעם לא עשיתם את זה.
Go in peace. Only God can say that.
תצאו לשלום. רק אלוהים יכול להגיד את זה.
That broken relationship,
היחסים השבורים,
that part of your family that's shattered,
החלק מהמשפחה שלכם שנהרסת,
that disease, that deep dysfunction,
החולי הזה, מה שלא עובד,
only God could say this.
רק אלוהים יכול להגיד את זה.
I heal that.
אני מרפא את זה.
I make it well.
אני אחלים את זה.
I'm taking care of that.
אני אטפל בזה.
Your burden, your brokenness,
המסע שלכם, השבר שלכם,
your childlessness, your financial lack,
העקרות שלכם, הקשיים הכלכליים שלכם,
God would meet the people of Israel at the altar.
אלוהים היה פוגש את עם ישראל במזבח.
When their gift had been consumed,
כאשר הקורבן שלהם,
that's where the grace of God would meet the people.
שם החסד של אלוהים פגש.
That's what the altars were all about.
וזה כל העניין של המזבח.
Not for this religious performance that the false prophets had done all day.
לא בשביל הטקס הדתי הזה של שהנביאים, נביאי השקר עשו כל היום.
And so it says that Elijah,
וכתוב של אליהו,
before all Israel rebuilt the altar of the Lord in his nation.
לפני כל ישראל הוא שיקם את מזבח אדוני.
I mean, this is, and he brought the 12 stones together, speaking of a national unity. Even though in his day, as in ours, there were many fractures among the people of Israel. Maybe worse in his day than today.
אולי אפילו יותר גרוע אז מאשר היום.
In his day there were 10 tribes in the north, 2 in the south, and civil war.
ביומו היו 10 שבטים במקום אחד ושניים במקום אחר, והם היו נלחמים אחד בשני.
But he still dragged the 12 stones together.
אבל הוא עדיין הביא את 12 אבנים ביחד.
You know, Listen, it's one thing to complain about injustice in our land.
But it's
another thing that as the people of God to rise up so we can give justice.
It
says the whole creation is groaning in childbirth, waiting to see the children of God. People who realize that because of God, he makes us a solution.
אנשים שמבינים שבגלל אלוהים הוא הופך אותנו לחלק מהפתרון.
That he has poured out his grace to create a messianic remnant.
שהוא שפך את החסד שלו כדי ליצור שארית משיחית.
Further grace to join that messianic remnant with Arab brothers and sisters.
ואז עוד חסד כדי שיצטרפו לשארית הזה גם אחים ערבים.
Further grace to bring in strangers like myself from far and wide and graft them in together. Because he wants a body in this land that can rise up and represent him. A body of people who have the wisdom of God and the courage and the power of the Spirit.
Who
can provide the justice, provide the love. Provide the healing and the care to rebuild the altar of the Lord. So that the broken and lonely and dysfunctional people of
Israel
can find a place to meet with the living God. Two days ago, I was driving through the streets of Tel Aviv, and we were held up in traffic because there was this huge demonstration.
And it was
hundreds and hundreds of Eritrean men who were marching off to protest somewhere. And I was thinking, you know what, we really are a peculiar people. But somehow all Israel shall be saved. Someone once asked me, you know, so what will it look like when all Israel is getting saved? And I have in the past jokingly said, well, it's when all the taxi drivers and hairdressers are saved. Because they have to be among the most influential people in the community. They talk to hundreds of people a week. And yet when you're in the taxi or you're sitting in the chair, you can't get away. But realistically, of course, it's going to take more than taxi drivers and hairdressers, right? For all Israel to be saved. I mean, sometimes we joke a lot about lawyers and politicians. I mean, some of the jokes aren't so nice even, you know. I mean, you know, the jokes about Jewish lawyers. I have been with my friend, Messianic Jewish lawyer. And he loves to start his addresses by joking about the jokes about Jewish lawyers.
והוא מתחיל את המסרים שלו בכך שהוא עושה בדיחות על הבדיחות על אורח דין יהודי.
And we tell jokes about politicians too. I mean, who doesn't?
ואנחנו מספרים בדיחות על הפוליטיקאים גם.
How do you know when an Israeli politician is lying?
איך אתם יודעים אם פוליטיקאי ישראלי משקר?
His lips are moving.
השפתיים שלו.
So yeah, there's many, many, many jokes.
יש בדיחות רבות.
But here's the reason why we joke.
אבל הנה הסיבה שממנה אנחנו צוחקים.
Because these people are so important to us.
כי האנשים האלה הם כל כך חשובים לנו.
You've got to have lawyers and you've got to have politicians.
אתה באמת צריך עורכי דין ופוליטיקאים.
And you know what the truth is? We've got to have messianic lawyers and messianic politicians.
והאמת היא שאנחנו צריכים עורכי דין משיחיים ופוליטיקאים משיחיים.
Lawyers their gifting, their calling is to deal with authority. They have to decide what is justice. And who has the right to decide? Basically, that's what lawyers do. They deal with authority. Politicians deal with power. Their job. Their calling, their occupation.
העבודה שלהם, התפקיד שלהם,
is to really order other people's lives.
זה בעצם לסדר את החיים של אחרים.
To using influence, using money.
בכך שמשתמשים בהשפעה וכסף.
Using the tools of the nation, taxation.
ומשתמשים בכלים של המדינה ומיסים.
Law enforcement.
ועקיפה של החוק.
They change our lives every day.
הם משנים את החיים שלנו, מעצבים אותם כל יום.
We need these people. We need people who understand authority.
אנחנו זקוקים לאנשים האלה שמבינים את הסמכות.
And know how to work with that authority.
ויודעים איך להשתמש בסמכות הזאת.
We desperately need people who understand power.
אנחנו זקוקים מאוד לאנשים שמבינים בכוח.
And are gifted and called in the right application of that.
ויש להם את המתנה וקריאה להשתמש בזה בצורה נכונה.
Whenever human beings get together, there's always going to be a question of authority and power.
בכל פעם שאנשים מתאספים ביחד, יש תמיד שאלה של כוח וסמכות.
And politicians have to decide, well, I'm going to give a little more influence over here, I'm going to put a little bit more money over here, and they basically mold the society.
והפוליטיקאים חייבים להחליט, אני אתן קצת יותר השפעה שם, קצת יותר כסף שם.
Listen, we are here because we serve the King of Kings.
ואנחנו כאן כי אנחנו משרתים את מלך המלכים.
And one of the things that he said when he sent his disciples and therefore us out into this world,
ואחד מהדברים שהוא אמר כאשר הוא שלח את התלמידים שלו, וזה כולל אותנו,
basically he said, I understand authority, I understand power.
והוא אמר בעצם אני מבין בכוח וסמכות.
All authority and all power has been given to me.
כל הסמכות וכל הכוח ניתן לי.
I'm quoting to you from Matthew chapter 28.
ואני מצטט את זה ממתי 28.
The start of what we call the Great Commission.
התחלה של מה שאנחנו קוראים לזה שליחות
הגדולה. All authority, all power is given to me.
כל הסמכות וכל הכוח ניתן לי.
Go therefore and make disciples of this nation.
לכן לכו ועשו את כל הגויים לתלמידים.
You know, I long for the day when the messianic remnant we will break out of subculture status.
ואני משתוקק לאותו יום שבמנו אנחנו כעם
משיחי. We will break out of a subculture mentality.
שאנחנו נצא מהמנטליות של תת תרבות.
All Israel will never be saved by trying to bring everybody in.
כל ישראל לא יבשע אם אנחנו רק מנסים להביא אותם לפה.
We have to not only bring people in as praise God we're doing just today.
אנחנו לא רק צריכים להביא אותנו לפה כמו שאנחנו תודה לאל עושים היום.
And some faithful and courageous men and women are going to be immersed in water.
ויש אנשים נאמנים ואמיצים שיתבלו היום.
But we have to train up another generation and send them out.
אבל עלינו להכשיר דור חדש ולשלוח אותם.
Friends, after almost 30 years in this nation, that's my conclusion. That's the only way all Israel will be saved.
חברים, אחרי בערך 30 שנה באומה הזאת, אני מאמין שזאת הדרך היחידה שבה כל ישראל יבשה.
It starts by creating an altar.
זה מתחיל בכך שיוצרים מזבח.
Where the remnant can make an environment where men and women with tremendous needs can come in and meet the living God.
שבה השארית יכולה ליצור אווירה שבה אנשים עם צרכים גדולים יכולים לבוא.
And get their lives put together.
ושאלוהים יסדר את החיים שלהם.
And then go out and start making change.
ושהם יוכלו לצאת ולעשות שינויים.
Let me read you the end of that great confrontation here on Mount Carmel.
ואני רוצה לקרוא להקריא מהסוף של העימות הזה בהר כרמל.
This is 1 Kings 18 verse 36.
מלכים א' 18 פסוק 36.
At the time of the offering of the evening sacrifice, Elijah the prophet came near and said, O Lord, the God of Abraham, Isaac, and Israel, today let it be known that you are God in Israel, and that I'm your servant. I've done all these things at your word.
ויהי בעלות המנחה ויגש אליהו הנביא ויאמר אדוני אלוהי אדוני, אלוהי אברהם, יצחק וישראל, היום יוודע כי אתה אלוהים בישראל, ואני עבדך, ובדברך עשיתי את כל הדברים האלה.
Answer me, O Lord, answer me that this people may know that you, O Lord, are God, and you've turned their heart back again.
ענני אדוני, ענני וידעו העם הזה, כי אתה אדוני האלוהים, ואתה הסיבות את ליבם אחרונית.
One of the most powerful 15 second prayers I think in history.
אחד מהתפילות החזקות ביותר שזה רק 15 שניות.
You know, if you're going to serve God, we need to learn to pray long.
אתם יודעים, אם אתם תשרתו את אלוהים, צריכים גם ללמוד איך להתפלל.
For some people 24/7 is good.
למשך זמן ארוך, לפעמים 24/7 זה טוב.
But I think you also need to learn to pray short.
אבל צריכים גם ללמוד איך להתפלל קצר.
We read his prayer in less than 20 seconds.
קראנו את התפילה שלו בפחות מ-20 שניות.
Then the fire of the Lord fell and consumed the burnt offering and the wood and the stones and the dust and licked up the water that was in the trench.
ותיפול אש אדוני ותאכל את העולה ואת העצים ואת האבנים ואת האפר ואת המים אשר בתעלה לחיקה.
When all the people saw it, they fell on their faces and they said, "The Lord, He is God. The Lord, He is God."
ויראה כל העם ויפלו על פניהם ויאמרו, "אדוני הוא האלוהים. אדוני הוא האלוהים."
And this just wasn't any group. This was all Israel.
וזה לא היה סתם קבוצה. זה היה כל ישראל.
This was the leaders and the heads of all the people of the nation.
זה היה המנהיגים והראשים של כל העם.
When they fell on their face, it changed this country for more than a generation.
כאשר הם נפלו על פניהם, זה שינה את האומה הזאת למשך יותר מדור.
What took place that day was a national decision.
מה שהתרחש באותו יום הייתה החלטה לאומית.
Wasn't just a crowd of people saying, "The Lord is God, the Lord is God."
זה לא היה סתם קהל של אנשים שאמרו, "אדוני הוא אלוהים."
It was all Israel. It was the nation saying, "Okay, the Lord is God."
זה היה כל ישראל, זה היומה שאמרה, אדוני הוא האלוהים.
And the nation turned.
ואז כל העם
It's a picture for what God wants to do today.
וזה תמונה של מה שאלוהים רוצה לעשות היום.
To rebuild his altar.
כדי לשקם את המזבח שלו.
Rebuild his altar in our hearts.
בלבבות שלנו.
Ask him for that power, that authority that only he can give.
ושנבקש ממנו את הסמכות והכוח שרק הוא יכול לתת.
After that, the people knew what was right to do.
אתם יודעים, אחרי זה העם ידע מה הישר לעשות.
And they had the power, they had the ability to go and do it.
והיה להם את הכוח והיכולת לצאת ולעשות את זה.
They had come to this place to give a precious offering, non-returnable to God.
הם הגיעו למקום והם הביאו את הקורבן שאי אפשר להחזיר אותו.
And they'd asked him to change them and to change their land.
והם ביקשו ממנו לשנות אותם ואת הארץ שלהם.
You know, I believe that it starts really with us as individuals.
אני מאמין שזה בעצם מתחיל איתנו כיחידים.
Many of us need to say to the Lord this morning,
רבים מאיתנו צריכים להגיד לאדון הבוקר,
I want to restore that place in my life.
אני רוצה לשקם את המקום הזה בחיים שלי.
Well, I can bring you a precious, non-returnable sacrifice.
שבו נוכל להביא לך קורבן יקר שאי אפשר להחזיר אותו.
Paul the apostle, after he'd gone through explaining to the people in Rome about this remnant,
שאול השליח, אחרי שהוא הסביר לאנשים ברומא על השארית הזאת.
And saying in Romans chapter 11 that all Israel shall be saved.
ואז הוא אמר באל הרומים 11 שכל ישראל יבשה.
In the very next chapter, the first thing he says.
ואז בפרק הבא, בפסוק הראשון.
He said, come to the altar.
הוא אומר, בוא אל המזבח.
Offer your bodies a living sacrifice.
תקריבו את גופכם כקורבן חי.
Don't be conformed to this world.
ואל תדמו לעולם הזה.
Where there's ethnic strife and divisions.
כאשר יש ריבים בין האומות.
But make God an acceptable and perfect sacrifice.
אבל תביא לפני אלוהים קורבן רצוי.
I believe that God wants to plant that seed in us of great, great change.
אני מאמין שאלוהים רוצה לזרוע את הזרע הזה של שינוי אדיר בתוכנו.
And give some of us a vision for where he wants us to go in the days ahead.
ולתת לחלק מאיתנו חזון של לאן הוא רוצה שנלך בימים הקרובים.
I believe that some of us need to rebuild his altar in our own lives.
אני מאמין שחלק מאיתנו צריכים לשקם את המזבח שלו בלבבות שלנו.
And ask, Lord, accept my sacrifice.
ולהגיד, אדון, תקבל את הקורבן שלי.
Send the fire of your presence to me.
תשלח את האש של נוכחותך.
I'd like to pray.
ואני רוצה להתפלל.
and ask the Lord to do what he desires in each of our hearts.
ולבקש מאדון שהוא יעשה את רצונו בלבבות שלנו.
Let's bow our heads together.
בוא נרכין את ראשינו.
Lord, I want to thank you for your presence here in our midst.
אדון, אני מודה לך על נוכחותך בקרבנו.
Thank you for your desire for each one of us.
תודה על התשוקה שלך לכל אחד מאיתנו.
Thank you for the plans that you've made for us.
תודה על התוכניות שלך לכל אחד מאיתנו.
That you want to accomplish in us.
שאתה רוצה להגשים בנו.
Lord, each of us has a precious gift that we can bring you today.
אדון, יש לכל אחד מאיתנו מתנה יקרה שנוכל להביא לפניך היום.
It's the gift of our decision to do what you say.
וזאת המתנה של להחליט לעשות את רצונך.
It's the gift of our life in the days ahead.
זאת המתנה של החיים שלנו, שאר החיים שלנו.
But what we want from you today.
אבל מה שאנחנו רוצים ממך היום.
We want the fire of your presence.
אנחנו רוצים את האש של נוכחותך.
We want your authority.
אנחנו רוצים את הסמכות שלך.
We want your power to be poured out.
אנחנו רוצים את הכוח שלך שתשפוך
עלינו. So that we can move ahead with the plan that you have.
כדי שנוכל להתקדם עם התוכנית שנתת לנו.
While we're still praying, I want to ask you a question.
כאשר אנחנו ממשיכים להתפלל, אני רוצה לשאול אתכם.
How many of you would say today to the Lord, "That's what I want"?
כמה מכם יגידו היום, זה מה שאני רוצה.
I want God to receive my sacrifice.
אני רוצה שאלוהים יקבל את הקורבן שלי.
I'm asking him to touch my heart.
אני מבקש ממנו לגעת בלב שלי. אתם יכולים להרים את הידיים.
You know what? If you've raised your hand, let me ask you to do another thing. Would you please stand?
ואם הרמתם את הידיים, אני מבקש מכם גם לעמוד.
Stand. You may feel comfortable raising your hands. You can raise your hands.
אם אתם מרגישים בנוח גם להרים את הידיים, אתם יכולים.
You don't need to, but I think it's a good thing to do.
לא חייבים, אבל אני חושב שזה דבר טוב לעשות.
It signifies a surrender and openness to God.
זה מסמל את ההכנעה שלנו לפני אלוהים.
And it signifies an openness in your heart.
וזה מסמל גם את הפתיחות בלבבות שלנו.
And what we're saying to him is, "Here, Lord."
ואנחנו אומרים, כאן, אדון.
Here's the altar of my life.
כאן המזבח של חיי.
I want to bring you a precious gift this morning.
אני רוצה לתת לך מתנה יקרה.
I understand that what I give to you today.
אני מבין שמה שאני אתן לך היום.
I can never get back.
אני אף פעם לא אקבל את זה בחזרה.
If I give you my decision today.
אם אני אתן לך את ההחלטה שלי היום.
To do what you want me to do.
לעשות את מה שאתה רוצה ממני.
To take those steps and make those decisions, go in the direction you've chosen for me.
לקחת את הצעדים ולקבל את ההחלטות ללכת בכיוון שלך.
I can't take that back from your altar afterwards.
אני לא אוכל להחזיר את זה מהמזבח שלך לאחר מכן.
If you'll receive my sacrifice.
אבל אם אתה תקבל את הקורבן שלי.
Then the fire of your presence will fall on my altar.
אז האש של נוכחותך תיפול על המזבח שלי.
Not randomly somewhere else at some other time it'll fall on the altar of my heart.
לא סתם באיזשהו מקום אלא בלב שלי.
That's what I want, Lord.
זה מה שאני רוצה, אדון.
So raise your hands and let's pray.
אז תרים את הידיים ונתפלל.
Lord, look, see your people.
אדון, תראה את העם שלך.
You know exactly what's going on in our lives.
אתה יודע בדיוק מה שמתרחש בחיים שלנו.
More than that, you know what was in your mind when you made each one of us.
יותר מזה, אתה יודע מה שהיה במחשבות שלך כאשר אתה בראת את כל אחד
מאיתנו. You had a great dream in your heart when you created us.
היה לך חלום גדול בלב שלך כשבראת אותנו.
You know when you see us, you know what you want to come from us.
כשאתה רואה אותנו, אתה יודע מה שאתה רוצה שיצא מאיתנו.
Oh God, please.
Ana Adonai,
please help us now with your grace.
Ana ta'azor lanu bechesed shelcha.
Some of us have gone astray.
Chelek meitanu satu
mehaderech. We've turned to the left or we've turned to the right.
Anachnu satanu layamin o lesmol.
Some of us we've gotten lost. We've gotten in complications that we never should have been in.
Chelek meitanu alachnu leibud besibuchim shelo hayinu amurim leyot
behem. Lord, bring us back now.
Adon, tachzir otanu
achshav. Bring us back to that straight path that you chose for us.
Tachzir otanu el ha'shvil hayashar.
Give us that grace.
תן לנו את החסד הזה.
Some of us are facing huge challenges in our lives.
חלק מאיתנו עומדים לפני אתגרים גדולים.
Some of us today we're facing mountains we know we can't climb.
חלק מאיתנו עומדים לפני הרים שאנחנו יודעים
שלא נוכל. There are some who came into this house thinking, "Look, I don't even know how I can go on."
חלק מאיתנו הגיעו לכאן היום ואומרים, "אני לא יודע איך אוכל להתקדם."
I want you to know that God is speaking to you.
אני רוצה שאתם תדעו שאלוהים מדבר אליכם.
And he's saying to you this morning.
הוא אומר לכם הבוקר.
All you need is just a little bit of faith in me.
כל מה שאתם צריכים זה רק קצת אמונה בי.
Even just a little, just the size of a tiny seed.
רק הגודל של גרגיר קטן.
If you've got just that much,
אם יש לכם רק כזה אמונה,
God says, I'll move the mountain for you.
אלוהים אומר, אני אזיז את ההר
בשבילכם. Some of you are facing things you know are impossible.
חלק מאיתם עומדים בפני דברים שאתם יודעים שהם בלתי אפשריים.
Healings that you need.
רפואה שאתם צריכים.
People you love need to change.
אנשים שאתם אוהבים שצריכים שינוי בחייהם.
Businesses need to be revived.
עסקים שצריכים תחייה.
Now's your time to cry out to the Lord.
עכשיו זה הזמן בשבילכם לצעוק לאדון.
But what would you give him in exchange for a miracle today?
אבל מה אתם תיתנו לו תמורת הנס הזה היום?
Would you give him your decision?
האם אתם תיתנו לו את ההחלטה שלכם?
To do whatever he says from now on.
לעשות את כל מה שהוא אומר מעכשיו והלאה?
If God showed you the path this morning out of your problem,
אם אלוהים היה מראה לכם את הדרך לצאת מהבעיה שלכם הבוקר,
would you take it?
האם אתם תיקחו את הדרך הזה? זאת השאלה.
What do we bring to the altar?
מה אנחנו מביאים למזבח?
We want the fire of God to fall.
אנחנו רוצים שאש האלוהים תיפול.
So Lord, I pray that every one of us will search our hearts right now.
אז אדון, אני מבקש שכל אחד מאיתנו יבחן את הלב שלו עכשיו.
Every one of us, we have that precious gift.
שכל אחד מאיתנו יביא את המתנה היקרה הזאת.
We want to bring that to you, Lord.
אנחנו רוצים להביא את זה לפניך.
This is how we honor you.
כך אנחנו מכבדים אותך.
This is how we love you.
כך אנחנו אוהבים אותך.
This is how much we need you. Now I pray in the name of Yeshua.
אני מתפלל בשם ישוע.
That he will pour out his grace.
שהוא ישפוך את החסד שלו.
Rich grace of the Holy Spirit.
חסד עשיר של רוח הקודש.
His power, his authority will come down and drip down into your life.
שהכוח והסמכות שלו יבוא וירדו לתוך החיים שלכם.
His presence will appear on the altar of your heart.
שהנוכחות שלו יופיע על ה
He will not only show you what's right. He'll give you the power to do it.
הוא גם ייתן לכם את הכוח לעשות את זה.
And you're going to walk out of here free.
ואתם תצאו מכאן משוחררים.
You're going to walk out of here free.
אתם תצאו מכאן משוחררים.
Able to serve the Lord.
ועם היכולת לשרת את האדון.
Lord, we want to pray for all Israel today.
אדון, אנחנו מתפללים עבור כל
ישראל. We don't despise the day of small beginnings.
אנחנו לא נבוז להתחלות קטנות.
We know that all Israel starts right here with me.
אנחנו יודעים שכל ישראל מתחיל כאן איתי.
If I can change,
אם אני אוכל להשתנות,
the nation can change.
אז גם האומה תשתנה.
If I can be different,
אם אני אוכל להיות שונה,
I can walk in the will of God.
אם אני אוכל להתהלך ברצון אלוהים,
so can this people.
אז גם העם הזה יכול.
It starts right here.
זה מתחיל כאן.
In the house of God.
בבית אדוני.
Right here.
כאן.
At the altar.
במזבח.
So Lord, I pray that you'll pour out your fire now.
אז אדון, אני מתפלל שתשפוך את האש שלך.
Some of us, we don't need a big lightning bolt from heaven.
חלק מאיתנו לא צריכים לראות ברק מן השמיים.
We need some real fire on the altar of our hearts.
צריכים אש אמיתית במזבח של הלב.
Enough fire to know that you've accepted our gift.
אנחנו רוצים לדעת שאתה קיבלת את המתנה שלנו.
And that you're working on our behalf.
ושאתה פועל בעדינו.
So I say, let the will of the Lord be done in us.
אני אומר שרצון אלוהים יעשה.
And I pray, Lord, your protection and your covering over your people.
ואני מתפלל על ההגנה שלך, על העם שלך.
That we will go out of here changed and free.
שאנחנו נצא מכאן שונים ומשוחררים.
One final thing.
ודבר אחד אחרון.
I believe that the Lord is stirring up his gifts and his calling in a number of people.
אני מאמין שהאדון מעורר את המתנות והקריאות בחלק מהאנשים כאן.
And you've been kind of content up till now just to kind of walk along with the crowd because this is where everybody is going.
ואולי היה בסדר לכם פשוט להתהלך עם הקהל בכיוון של כולם.
But I believe today for some people he's saying, "Hey, listen."
אבל אני מאמין שהיום אלוהים אומר, "תקשיבו."
I'm looking for leaders in this land.
אני מחפש מנהיגים בארץ הזאת.
I'm looking for men and women who would walk in a different way.
אני מחפש נשים וגברים שיתלכו בדרך שונה.
Pay the price, maybe to be troublers of Israel.
שישלמו את המחיר כדי להיות עוכרי ישראל.
Who will be ready to stand up and use their gifts and their calling.
שיהיו מוכנים לעמוד ולהשתמש במתנות וקריאות.
In ways that maybe has never been seen before.
בצורות שאולי אף פעם לא ראו את זה.
In ways that only God in his great creativity.
בדרך שרק אלוהים ביצירתו הגדולה.
I believe the Lord is speaking to some people and stirring you up.
אני מאמין שאלוהים מדבר על חלק מהאנשים כאן.
With courage.
מעורר אתכם מאומץ לב.
and saying, "Don't be afraid, but you need to step out."
והוא אומר, אל תיראו, תצאו.
And don't be afraid to be different.
ואל תפחדו מלהיות שונים.
Because if all Israel is going to be saved,
כי אם כל ישראל יבשה,
we need a whole lot of different people.
אנחנו צריכים הרבה אנשים
שונים. So Father, just seal this in us.
אז אבא, תחתום את זה
בתוכנו. Don't let the devil take away what you've given us in these last few moments.
אל תיתן לשטן להסיר את מה שאתה נתת לנו פה.
Plant it deep in us.
תשקיע את זה בתוך
ליבנו. Know your word never returns to you void.
אנחנו יודעים שדברך לא ישיב עליך יריקה.
So cover us and protect us now.
אז אנחנו מחפשים שתכסה אותנו.
In Yeshua's name.
בשם ישוע.
Amen.